אולי כמה, אנחנו מכירים את הכתבים של הרב זצ"ל, את הרב קוק, אבל אני רוצה להתייחס קצת לדברים של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הרב ציודה היה, הייתי אומר, אם הרב קוק זצ"ל היה אידיאולוג, אז הרב ציודה היה מוציא מן הכוח אל הפועל את האידיאולוגיה. אם הרב קוק זצ"ל הוא היה בבחינת כותב את הרעיונות ואת המגמות והשאיפות למיניהם, את המחשבות שלו, כל זה בשפע עצום, כפי שזה בא לידי ביטוי בספרים שלו, הרי הרב ציודה הוא זכה, קודם כל הוא ראה את זה כמשימת חייו, להוציא לאור את כל הכתבים, כמה שיכול את הכתבים, יש עוד הרבה כתבים שלא יצאו, ובית, הוא גם הקים דור, דור שלם, הייתי אומר, של תלמידים, תלמידי תלמידים, ותלמידי תלמידים שהם לא רק לומדים את משנתו של הרב, אלא הולכים לאורו פשוטו כמשמעו. זה לא מספיק שישנם ספרים בארון הספרים, צריך גם ללמוד אותם ולקיים את הדברים האלה. והדבר המיוחד אצל הרב קוק זצ"ל, שמבחינת הדור שלנו, שהוא היה הסמכות התורנית החשובה ביותר שנתנה גושפנקה לתחייה של עם ישראל כאן בארץ ישראל. זה לא היה דבר פשוט, אנחנו גם היום, אבל אז בוודאי בוודאי התהליך הזה של התחייה היה כרוך במשבר לא קטן ביחס לדת. הרי באותה תקופה מי שהקים את התנועה הציונית הוא לא היה אדם דתי דווקא, והתנועה לא הונהגה על ידי אנשים דתיים, והיו התלבטויות בקרב הציבור הדתי, מנהיגיו, הרבנים למיניהם, איך להתייחס לכל תהליך התחייה. והיו כאלה שהתנגדו ואמרו, העובדה שמי שמוליך את כל תהליך התחייה הלאומית ואדם לא דתי או אנשים לא דתיים, הכוונה להרצל, אז אולי אנחנו צריכים להתרחק מזה, ולא רק להתרחק, להתנגד לזה, כמו שאנחנו גם רואים את זה היום, שיש כאלה שמתנגדים לכל המהלך של התחייה כאן של עם ישראל. הרב קוק, ולא רק הוא, לא לבד כמובן, אלא גם על מי להישען, על מי להסמך, אם זה רבנים בדור שלו, הנציב, זכר צדיק לברכה. הרב ציודה תמיד היה מביא עוד גדולי ישראל, שהחפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהיה מקורב אליהם. כן, והדור שלפניו היו רבנים כמו הרב צבי קלישר, הרב אליהו גוטמכר, הרב יהודה אלקלעי, ואלה שלפניו, הכוונה היא לגאון מווילנה ותלמידיו, תלמידי הגאון מווילנה שעלו לארץ ישראל, ותלמידי הבעל שם טוב, שהעניין הזה של העלייה לארץ והתיישבות בארץ ולחיות בארץ, זאת היא הגאולה שלנו באמת. עצם העובדה שאנחנו כאן באים לארץ ישראל, זאת הישועה, זאת הגאולה. למדנו את זה בכתבים של הרב זצ"ל. אבל כאמור, הרב בחייו הוא לא זכה להקים דור של תלמידים ותלמידי תלמידים שילכו לאורו. כל הישיבה אז במרכז הרב הייתה ישיבה קטנה יחסית, כמותית הייתה ישיבה קטנה, אולי קצת יותר מהחדר הזה שיושבים כאן. הרב ציודה הוא זכה להקים דור שלם של תלמידים שהקימו מוסדות חינוך ומקימים מוסדות חינוך ומשפיעים השפעה גדולה גם בתחום החינוכי הפרונטלי הישירה, אבל גם זה משפיע על כל עם ישראל, השקפות הדעות שלו, השקפות שלו, שאנחנו באמת בתקופת הגאולה, ולא רק פסיביים אלא אקטיביים, דהיינו פועלים בתוך הגאולה, אם זה עלייה לארץ, התיישבות בארץ, הצבא, המדינה, כל הדברים האלה. אלה הם דברי הקדמה לדברים שאני רוצה להגיד לגבי הרב ציודה. והוא היה נותן שיעורים. בעצם השיעורים שלו זה היו שיחות. ואת אחת השיחות האלה אנחנו תקף יביאו את הדפים, אנחנו נלמד, ואני אתחיל אולי מהשיחה. השיחות האלה מופיעים בספר שנקרא שיחות הרב ציודה, מועדים, חלק שני, מי שירצה פעם יעיין בזה, וברשותכם נתחיל בדברים של הרב. אישית אני זכיתי קצת להסתופף בצילו, אני אומר קצת, לא בלי הגזמה, קצת באמת. זאת אומרת, הייתי 15 שנה, זכיתי לחיות בדור שהוא חי, אבל לצערי הרב, היום כשאני מסתכל אחורה, לא ניצלתי את הזמן שיכולתי לנצל להיות יותר מחובר, יותר קרוב, אבל הייתי שומע מדי פעם את השיעורים שלו, חלק באופן קבוע יותר, חלק פחות, ו... היום שקוראים את הדברים שהוא אמר, כל מילה שלו בשקל הקודש. זה סגנון של שיחה, זה לא סגנון של כתיבה, אלא שיחה יותר, אבל מהשיחות האלה יש הרבה מה ללמוד. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, ובשיעורים הבאים, נושא הפסח, חג הפסח. הרב כותב כאן, מה? אהה, בסדר. תראו מה זה, אני ממש שחקן כאן. אבל מה זה, אני משועבד לציבור, זה לא... כן. הנושא שאנחנו נלמד בשיעורים הבאים, בשיעור הזה גם כן, זה על חג הפסח, על פי שיחות הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בנו של הרב קוק זצ"ל, שהוא היה נותן שיחות מדי מוצאי שבת, אבל לא רק מוצאי שבת, בדרך כלל מוצאי שבת, על נושאים שעומדים על הפרק, וברשותכם נלמד את השיחה שלו על חג הפסח, ואני מוכרח לומר, כל מילה של הרב שיודה, צריכים ללמוד אותה. זה דברים שנאמרו, הייתי אומר, מעיז לומר אפילו ברוח הקודש. זה לא אני אומר את זה, רק אלא מי שהכיר אותו מקרוב, ולא פעם אני שמעתי מתלמידי חכמים עצומים שהדברים שלו, למרות שהוא היה מדבר כאילו פשוט, אבל מכיוון נבע מעומק כזה, מחוכמה כזאת, מעוצמה כזאת, אז הדברים הם דברים שנאמרו כאמור ברוח הקודש, וכל דבר שנאמר ברוח הקודש יש לו השפעה. השפעה גדולה על הלומד, על הקורא וכו'. פסח הוא יום ההולדת שלנו. שמי זה שלנו? עם ישראל. נולדנו בפסח. צריך להבין שהתורה, שהיא בהתחלה מספרת לנו על כל מעשה בראשית, היא מדברת על האבות. האבות עדיין זה לא עם ישראל. האבות זה אברהם, יצחק ויעקב. האבות פשוטו כמשמעו, הם האבות שלנו. ובפסח נולדנו, כאומה, כמו שנאמר בפרשת שמות בהתחלה, 70 נפש ירדנו למצרים, אבל יצאנו משם 60 ריבו. למה המשל דומה? להיריון. הגלות, בפי חכמים, משולה להיריון. גלות מצרים, גלות שנות 2000, היא משולה להיריון. ו... הריון מתחיל מזרע, מזרע שהוא מיקרוסקופי, אבל יוצא מהזרע הזה הוא בר. כן? הוא בר הזה, הוא זה עם ישראל. ובאמת התכונה של העובר בבטן אמו, שהוא מתרבה בצורה, התאים מתרבים בצורה לא בצורה רגילה, אלא ריבוי עצום, כמו שנאמר על בני ישראל בארץ מצרים, ויפרו וישרצו וירבו מאוד מאוד, כן? ככה עם ישראל. במצרים היינו בהיריון. האבות, ה-70 נפש שירדו למצרים, היו מבחינת העיבור. והיציאת מצרים עצמה, זה מבחינת הלידה. אבל כידוע שלפני הלידה, יש קשיים. אישה בהיריון, יש לה צירי לידה, יש לה קשיים, זה לא, הייתי אומר. אותו יציאת מצרים, אנחנו, בתחילת יציאת מצרים, אנחנו נפגשים עם קשיים עצומים. ניקח לדוגמה את פרשת השבוע, פרשת שמות, פרשת וערה. אז אם אנחנו מתבוננים בפרשה הזאת, כולם התייאשו שם. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה ראה אותה לעם הזה? מה אתה אומר? זה ביטוי לייאוש. אני באתי להוציא אותם מן ארץ מצרים, ולא במקום שאני אטיב את מצבם, אז המצב הוא נעשה עוד יותר גרוע. ומשה רבנו, מי לנו כמשה רבנו? אז הוא כבר לא ידע. אז הוא אומר, למה ראה אותה לעם הזה? זאת אומרת, הייתה ירידה, אולי אפילו ניצוץ של ייאוש, למרות שהוא נשלח להוציא את עם ישראל מארץ מצרים. ולא רק זה, הוא בא לישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו, לך, ארבעת לשונות הגאולה, כן, והוצאתי, וגעתי מה שאנחנו נוהגים בליל הסדר, ארבעה, כנגד ארבעה כוסות, ארבעה לשונות גאולה, ארבעה כוסות, אז מה נאמר, מה הייתה התוצאה של האמירה שלו אל בני ישראל? ולא שמעו לו מקוצר רוח ומעבודה קשה. זאת אומרת, בואו נתבונן רגע במציאות שהייתה אז, משה רבינו, למה ראה אותה לעם הזה? עם ישראל לא שמעו לו שהוא מבטיח להם, אתם תצאו ממצרים, אפילו אביא אתכם לארץ ישראל. לא שמעו לו. אז גם הם היו התייאשו לכאורה מהגאולה. העובדה, לא רצו לקבל את מה שהם אמרו. פרעה רצה להוציא את המצרים, גם הוא לא רצה להוציא את מצרים. אז הייתה מציאות כזאת, שאף אחד לא פעל ולא רצה, ואפילו התייאש מלצאת מהעבדות לחירות. שיא הירידה זה ייאוש. שיא הירידה שאדם לא רואה אופק. ומה לא רואה את האופק שלה? מה יהיה? דווקא בשיא הירידה מתחילה העלייה. זה יציאת מצרים, כן. דווקא זה, כמו שאמרנו, שהשיא ההיריון זה הצירי לידה לפני הלידה. עד הקושי הגדול. דרך אגב, זה חוזר עליו בהיסטוריה. השואה, שהיינו ממש במציאות נוראה. אנחנו עדיין הדור של הצל של השואה, עוד שומעים את הסיפורים שהיו, קוראים את הספרים, הולכים לראות את הדברים שהיו. שם, בשיא הזה, מתחילה מדינת ישראל. שלוש שנים אחרי סיום השואה, קמה מדינת ישראל. אבל זה נכון, בכל ירידה, העלייה מתחילה איפה? בשיא הירידה. מישהו יצא לו פעם לרדת כאן, פעם, איזו ירידה כזאת? או... כן? זה נכון או לא, אשר? זה נכון. אז זה יציאת מצרים. המילה מצרים בכלל, היא מלשון מצרים. מצרים זה צרות. אומרים חכמים, המם של מצרים זה מם המקום. מקום צר, יוד מם זה לשון רבים. מקום של הרבה צרות. וכמו שאומרים חכמים, מם תת שערי תומה. אנשים היו משובדים ממש, מצב כזה, שאיבדו לכאורה, לכאורה איבדו, אבל באמת לא. לכאורה איבדו את היוזמה ואת הרצון ואת היכולת אפילו לצאת מהמציאות שהם... הם לא מרדו במצרים, לא היה מרד, לא היו, היו, הייתה זעקה, הייתה נעקה, היו, היה בכי, היה, אבל משם התחיל כל העלייה שלנו. קודם כל, זה לימוד גדול מאוד. יהודי אסור לו מה?
להתייאש.
אסור לו להתייאש. מאיפה לומדים את זה? מיציאת מצרים. מן המצר קראתייה ענני במרחביה. מן המצר מלשון מצרים. ענני במרחביה. ולמה ליהודי אסור להתייאש? למה יהודי אסור להתייאש? אתה שחקן על הבמה, יש במאי ראשי. מי הבמאי? ריבונו של גבוה מעל גבוה שומר. היסוד הזה שאלוקים, לא רק שהוא מעל הכל, אלא לית אתר פנוי מיני, אין מקום, אין מצב, נאמר בלשון המודרנית, אין מצב שהאלוקים הוא לא שם. אין מצב כזה. אני בדקתי לאיפה, אפילו באינטרנט. גם באינטרנט הוא נמצא. סליחה, אני אומר את זה כבדיחה. מה, היסוד הוא שהאלוקים הוא בעצם בורא את העולם, מחדש את העולם, מסדר את הכל, מנהיג את הכל. הגילוי הזה שריבונו של עולם, הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, ולית אתר פנוי מיני, הוא יש לו יכולת בלתי מוגבלת. הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, בניגוד לאדם, שהאדם הוא מוגבל בזמן ובמקום, דברים כאלה. זה התגלה בגדול ביציאת מצרים, אבל זה גם קיים לאורך כל הדורות, גם ברמה העולמית, הרמה הלאומית והרמה האישית של כל אחד ואחד. לכן נאמר בחז"ל, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, יוצא עכשיו ממצרים. ואומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אומר שאדם צריך לדמיין לעצמו את המעמדות היותר גדולים של עם ישראל, כמו פרשת העקדה, מעמד הר סיני ויציאת מצרים. מה זאת אומרת לדמיין לעצמו? בלשון המודרנית נקרא לזה להיות בסרט. מישהו כאן ראה סרטים פעם? מישהו ראה כאן פעם סרטים? אז כשאדם נמצא בסרט, נדמה לו שהוא בתוך הסרט. לפעמים הסרט הוא כל כך חזק, שאתה יוצא כמה ימים אחרי הסרט, אתה נדמה לך שאתה בסרט. יש ביטוי כזה, אדם נמצא בסרט. סליחה שאני עושה, ביטוי שלילי כמובן, אבל הכוונה היא, ביציאת מצרים, אתה צריך לדמיין לעצמך, שאתה נמצא במציאות שהייתה אז, שהייתה שיא החושך, שיא הירידה, שיא הזה, ופתאום מתגלה, ריבונו של עולם מתגלה. והיינו, מה מתגלה? השגחה האלוקית, השגחה הפרטית, שהוא עוזר לך, הוא מוציא אותך מהחושך הזה, מהבית סוהר הענק הזה שהיה שם במצרים. עד כדי כך התורה מראה את זה כערך כל כך גדול, שהדיברה הראשונה, עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, שבא ללמד אותנו את האמונה במציאות השם, שכל מה שנעשה בעולם הכל נעשה מהאלוקים, זה אנוכי השם אלוקיך. אבל מיד בהמשך הפסוק, מהו? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה קשור אחד לשני? למה צריך לחבר את האמונה באלוקים במציאות הזאת, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים? אנוכי השם אלוקיך עכשיו. האלוקים הוא שלנו, שכולנו ביחד, ושכל אחד ואחד מאיתנו, זה בדיוק, אני בדקתי זה על המילימטר, אותו אלוקים שהוציא אותנו ממצרים. מה, באמת? זה לא אלוקים אחר, זה אותו אלוקים. צריך לזכור את זה. החיבור הזה שאנחנו מתחברים לבורא עולם דרך אירוע היסטורי, לא את תיאוריה, פילוסופיה, איזה אקסיומה, או איזה כל מיני ביטויים. אנחנו מדברים על היסטוריה, על האמונה שלנו היא בנויה על דבר מוחשי, דבר ממשי, של גילוי היכולת האלוקית, והייתי אומר לכם יותר מזה, גילוי האהבה האלוקית. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הוא אוהב אותנו כל הזמן, בוחר כל הזמן, אבל בגדול נאמר, הגילוי הזה, האהבה הזאת התגלתה ביציאת מצרים. כן, בבקשה.
כן.
באמת רבי יהודה הלוי שואל את השאלה הזאת, לפי כיוונת לדעת גדולי. מה ההבדל בין האבות ובין עם ישראל אחרי יציאת מצרים? עם ישראל אחרי יציאת מצרים הייתה לו אמונה בגלל האותות והמופתים וכל הניסים והנפלאות שנעשו אז. אומר רבי יהודה הלוי, האבות האמינו אמונה ודאית, לא מסופקת, למרות, ככה הוא אומר, שאילו כל הצרות שבעולם, כל הצרות שהיו באים אל האבות, והיו להם צרות, 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, גם יצחק עם העקדה, זה לא פשוט, ויעקב אני כבר לא מדבר, היה לו מכאן ועד אחת הצרות, גם מהילדים וגם מהבית וגם מלבן וגם לסב, מה לא. ובכל זאת אומרים, האמונה שלהם לא כאו זה, לא זזה. הם האמינו בקדוש ברוך הוא, ובכלל לא התייחסו למציאות המשתנה הזאת, של צרות שבאות מטבע הדברים על כל אדם, אבל האבות הם באו בגדול. בזה נמדד המאמין. המאמין נמדד לא בזה שהשם מיטיב איתו, אלא למרות שהוא לא מיטיב איתו. סליחה שאני אגיד את זה בצורה פשוטה, כן. יש, אולי שמעתם, יש קבוצת כדורסל, קוראים לה מכבי תל אביב. מישהו שמע על הקבוצה הזאת? אתה שמעת על הקבוצה הזאת? עכשיו, אני לא רואה את המשחקים, אבל אני שומע מרחוק לפעמים את תרועת הניצחון של ההועדים, כן, אומרים, כשהם מנצחים, מה הם אומרים? יש אלוקים! כולם! בעלי תשובה, יש אלוקים. עכשיו, מה שהם מפסידים, מה הם אומרים? אז יש כאלה צועקים בחקל, יש אלוקים! אלה המאמינים, אלה שלא מאמינים, וואי, הם בדיים. האבות, גם במצבים הכי קשים, וזה הפרשת העקדה, היא באה ללמד אותנו, שבמצבים הכי קשים, הם אוהבים את אלוקים, זה לא מזיז להם כאוז, לא רק מאמינים, דבקים באלוקים. לא, כן. אני אתן לכם עוד משל שתבינו. לפי האדם מרוויח פייס, נניח מרוויח מיליון שקלים, יכול לקרוא דבר כזה? מישהו כאן הרוויח פעם בפייס? אתם לא. טוב. עדיין לא, בסדר. אז בוודאי אדם שמרוויח פייס, מה הוא אומר? מה הוא אומר? יש מה? יש אלוקים. הוא רואה את ההשגחה. הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מיטיב עמו. החוכמה או האמונה היא באה, תודה רבה, תזכה למצוות. החוכמה והאמונה זה להגיד יש אלוקים כשאתה מפסיד כסף, שבא אליך מס הכנסה ואומר לך, חביבי, אתה צריך להחזיר חובות משנים. עכשיו נראה אותך, תגיד יש אלוקים. אם אתה אומר את זה, תקבל עוד תעודת מאמין. תעודת מאמין. כן, בבקשה. כן, בבקשה. מה, לא יודע? בוודאי, בוודאי. יש ביטוי בתורה על הדבר הזה. והי ערב, והי בוקר, יום אחד. ערב זה לילה, זה ערבוביה, כן. ובוקר זה בוקר. הלילה היה לילה? זה דבר מוכרח? דבר מוכרח. אנחנו בני אדם, אנחנו חיים במציאות מורכבת, שיש בה גם ערב וגם בוקר. גם גלות וגם גאולה. יותר מזה, המהר"ל מפראג אומר בנצח ישראל, שלומדים מההפך. הלימוד הכי חזק זה מההפך. זאת אומרת, הוא אומר, מי שלא היה בגלות, לא ידע מה זה גאולה. מי שלא היה בחושך, לא מבין מה זה אור. מי שלא היה חולה, לא ידע מה זה בריאות. אז הוא אומר שכמו שאתה, השאלה שלך אומר, הגלות היא לא מקרה, זה לא תאונת דרכים או משהו כזה. זה פרוצדורה, זה תהליך. עצם בריאת העולם, זה כבר ירידה מ... משמי מרומים, לעולם מוחשי, פיזי, פיזיקלי, אנחנו חיים בו. ואני אגיד לך יותר מזה, כל ההיסטוריה בעצם, זה ירידה לצורך עלייה. כל ההיסטוריה. הבעיה עם האדם, איך הוא מקבל את הדבר הזה? יש אדם שהוא בקטנות מוחין, מה שנקרא, כמו ילד קטן. כשיש לו צרות, הוא נשבר, והוא לא רואה את העתיד. הוא פשוט שבור, הוא לא... מנטלית, נפשית... מורלית, אני יודע כזה. למה? הוא לא רואה את הירידה לצורך עלייה. הוא חושב שהירידה זה סוף העולם. זה יכול להיות לרגעים, דרך אגב. זה לא חייב להיות כל החיים. קוראים לאנשים האלה בדרך כלל שאין להם עתיד פסימיות. פסימיים, כן. או חסרי אמונה, נאמר. אני לא מדבר מבחינת ריבונו של עולם, אלוקים. מבחינת האישיות. אדם חזק באישיות שלו, זה אדם שמבין שהחיים מורכבים מירידות ועליות, והוא מתמודד עם הירידות וממשיך הלאה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא מקרה הדבר הזה. ויותר מזה, כל החינוך שילד מתחנך בבית, צריך להיות בנוי על הנקודה הזאת להתמודד עם אותם ירידות, אותם קשיים, אותם הריונות, סליחה. ואיך לעמוד, לעמוד אחר כך זקוף קומה, למרות כל המשבר, שבע ייפול צדיק, וקם, ייפול וקם. אבל בוא נחזור לעניין של יציאת מצרים. אם כן, ראינו, מיציאת מצרים, אומר כאן הרב, הוא יום ההולדת שלנו. וצריך להבין שביום ההולדת, הוא מלווה אותנו כל החיים. יום הולדת זה לא אירוע חד פעמי. אלא יום ההולדת, עם כל המשמעות של יום ההולדת, הוא מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה, כל החיים. לכן גם כשאנחנו חוגגים את פסח, אנחנו לא מסתכלים על העבר כאילו דבר שהוא התיישן והוא לא שייך לנו או משהו כזה. אדרבה, אנחנו עושים את ליל הסדר, אנחנו עושים את זה וצריכים להרגיש בליל הסדר כאילו ממש אנחנו כרגע במציאות של עם ישראל באותו זמן שהיא חוזרת עליה לאורך כל הדורות, דרך אגב, לא רק בעם ישראל, אלא בכל הבריאה כולה, בכל האנושות כולה. הרי מה הרעיון המרכזי של יציאת מצרים? זה יציאה מעבדות לחירות, מחושך לאור. וכתוב בהתחלה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז כל ה... ליל הסדר הוא בנוי על הרעיון הזה של ירידה לצורך yeah. עלייה ומתחיל בשאלות, שאלות של הילדים וכל הדברים האלה, כל ההגדה. על זה יסוד האמונה. יסוד האמונה זה להאמין לא רק במציאות השם, אלא להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל והוא עושה את זה לטובה, למרות שההתחלות קשות, למרות שיש קשיים בדרך. אז הפרוצדורה הזאת, התהליך הזה, נאמר, של יציאה מחושך לאור, מעבדות לחירות, זה תהליך גלובלי, עולמי, קוסמולוגי, כלל אנושי, לאומי, פרטי וכולי. ויסוד האמונה, מה זה יסוד האמונה? איך אתה מתמודד עם מצבים מורכבים כאלה של גנות או של חושך או של עבדות או של איך אתה מתמודד? ובא ליל הסדר לחנך אותנו, ללמד אותנו את התהליך הזה. מישהו היה פעם בליל הסדר כאן? מה יש לפני ליל הסדר? בלגן. איך אתה יודע? אנשים בצדק אומרים, מה אתה, לפני ליל הסדר כל הבית נכנס לטירוף של ניקיונות וזה וזה וזה. קצת לטעום את טעם העבדות. קצת לטעום את הטעם הזה של הקושי, של להתמודד וכל הדברים האלה. ואחר כך אתה בא ליל הסדר, ברוך השם, אתה יושב בחירות. וגם לטעום קצת את הפרוצדורה הזאת. של הירידה לצורך עלייה. אתה... זה מובן הרב. זה בכל זאת, יום ההולדת שלנו מלווה אותנו, את עם ישראל ואת האנושות כולה. כמו שהרב כותב בעולת ראייה, זה אביב העמים, זה לא רק זה. כל ההיסטוריה של המין האנושי מתחילה מירידה, סליחה שאני אומר, וכל כולה זה יציאה מהירידה לעלייה. מאיפה זה מתחיל? מהחטא של האדם הראשון. האדם הראשון גורש מגן עדן. נכון שאדם נולד לטובה בגן עדן והכל היה טוב והכל היה נחמד, אבל הוא גורש משם. וחז"ל אומרים, מה היו הסיבות מה הביא את האדם הראשון לחטא? מה היה החטא בעצם של האדם הראשון? אז הם מונים שלוש סיבות, שלושה דברים שהם היוו את החטא של האדם הראשון. הדבר הראשון זה עבודה זרה, ככה אומרים. הדבר השני זה ימשכו בעורלה, דיינו תאוות ודברים מהסוג הזה. הדבר השלישי זה כפירה בעיקר. וכל גלות מצרים היא באה לתהר אותנו משלושת הדברים האלה. מה זה עבודה זרה? מה זה תאוות? מה זה כפירה בעיקר? ישנו ספר, ישנו רב, שקוראים לו הרב החלבן, הרב חיים כהן, שליטה, שם ישלח לו בריאות. הוא נותן שיעורים מופלאים. ולאחרונה התגלגל לידי הספר שלו, הספרים שלו. אז הוא מביא את לפעמים אומרים החטא של האדם הראשון, אבל לא יודעים בדיוק מהו החטא הזה. יש כאלה שאומרים זה תאוות, זה נכון שהוא היה התאווה ויש כאלה שאומרים עבודה זרה, זה גם נכון. ויש אומרים כפירה בעיקר, זה גם נכון. משם בספריו הוא מסביר שכל גלות מצרים היא באה לטהר אותנו מאותם שלושת הדברים האלה. ואנחנו בהמשך נדבר על שלושת הדברים האלה וכיצד גלות מצרים היא מטהרת אותנו, תהירה אותנו, מטהרת אותנו עד היום.